פסקה י' א'. אמר החבר, והנה החסיד משלנו שומר את כל המצוות האלוהיות האלה. כלומר, חלק מן ההנהגה המוסרית של האדם זה קיום המצוות. זה מעניין, כי לכאורה זה שני תחומים שונים. ההנהגה המוסרית היא דבר כללי, השייך לכל אדם, בין יהודי בין גוי, ואילו המצוות זה בא כתחום אחר לגמרי. המצוות לא באות לעשות אותנו מוסריים, המצוות באות לעשות אותנו קדושים. לכן, כפי שאמרנו כמה פעמים, יש טעות מצויה בציבור הדתי, שאנשים אומרים, אמנם קיימתי מצוות פעם, אבל גיליתי שיש אנשים שהם מוסריים גם בלי מצוות, ולכן אינני מבין מה הצורך בהם, לכן הפסקתי לקיימן. מה הנחת היסוד מאחורי האמירה הזאת? שהמצוות עניינן לעשות אותנו מוסריים. נכון? והרי זו טעות חמורה. זו הרי טעות חמורה, כי הרי לא בשביל זה ניתנו המצוות. האדם צריך להיות מוסרי כדי שיהיה מותר לו לקיים מצוות. כלומר, המצוות באות כקומה שנייה, קומת הקדושה. זה מה שאנחנו רגילים להסביר. והנה, כאן פתאום רבי יהודה הלוי מפתיע אותנו. הוא מתאר לנו את הנהגתו של האדם המוסרי, וכולל בתוך זה מצוות. הכיצד? התשובה היא, שאף על פי שהמצוות אינן באות לעשות אותנו מוסריים, אבל יש תוכן מוסרי במצוות. פירוש הדבר, זה ממש לא מוסרי לא לקיים את מצוות הבורא. כלומר, מצד זה, זה מוסרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה, איך תעבור על דברו? יש פה קושי מוסרי. ולכן, ברגע שהחסיד יודע שהוא נצטווה במצוות, אז זה חלק ממחויבותו המוסרית לקיימן, ולכן אם הוא לא מקיימן, יש לו קלקול מוסרי. אבל זה לא שמלכתחילה התוכנן של המצוות הוא תוכן מוסרי. זה מובן מה שאני. טוב. אז אם כן, בואו נראה. כן, בבקשה, אדוני. הנה, הרמב״ם בספר שמונה פרקים, באמת יש לו נטייה יותר לראות את הממד המוסרי של המצוות, אבל גם הוא מסביר שהמצוות הם די בהן כדי לכלול את כל הדרכים המוסריות להטות אותנו אל האמצע. ככה הוא אומר. לכן, שם הוא אומר, לכן אין צורך להוסיף עליהן. זה מה שהוא רוצה בעיקר להדגיש שם. לא שעניינה של המצווה לעשות אותך מוסרי. כי הרי המוסריות זה דבר שאתה מחויב בו גם בלי המצווה. המצווה רק מעמיקה את זה. לעומת זה, לפי הרמב״ם יוצא, שאם אדם לא תיקן את מידותיו והוא יקיים מצווה בעל כורחו, זה לא יתקן אותו. משל, למה הדבר דומה? לאדם שאיננו רואה כל פגם בדיבור רע על חברו. הוא לא רואה בזה בעיה. אבל הוא רוצה לקיים הלכות לשון הרע. כי הלכות לשון הרע זה חלק מהשולחן ערוך. אז כדי לא לעבור על איסור לשון הרע, הוא מקיים את כל ההלכות הכתובות בספר חפץ חיים, עם כל החומרות ששייכות לזה. אבל הוא איננו מזדהה עם התוכן המוסרי של איסור לשון הרע. אז מה יקרה לאדם כזה? הוא יהפוך למומחה עולמי, שפיץ ממש, בכל ההלכות שבהן מותר לדבר לשון הרע. ואז הוא ידבר כל ימיו לשון הרע המותר, בלי לעבור על הלכה אחת, אבל יהיה לו שחיתות בנפש. כלומר, ההלכה באה על יסוד של רגישות מוסרית קודמת. כן. המצוות הן מוסריות, לא, כי הקדוש ברוך הוא מוסרי. אז גם מצוותיו הן מוסריות. המצוות לא הופכות אותנו למוסריים, המצוות יכולות להעמיק את המוסר. חוץ מזה, יש חובה מוסרית לקיים את המצווה. כן, הרי כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מי זה רעך? זה החבר שלך, או זה גם הקדוש ברוך הוא? גם הקדוש ברוך הוא רעך. שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזוב. מי יכול להיות מישהו גם רע, גם לי וגם לאבי? הקדוש ברוך הוא גם רע שלי וגם של אבי. בסדר? פועים. והנה, החסיד משלנו שומר את כל המצוות האלוהיות האלה, רצוני לומר מילה ושבתות ומועדים, וכל דיניהם שנצטווינו עליהם מאת האלוה. מתרחק הוא מן העריות ומן הכלאיים בצמחים ובבגדים ובעלי החיים. שימו לב לקטגוריה המשותפת. עריות, כלאי בגדים וצמחים. מה זה אומר? שזה אותו דבר. מה זה עריות? זה ביה אסורה. אצל בני אדם. יש גם ביה אסורה אצל בעלי חיים, ויש גם ביה אסורה אצל הבגדים. כלומר, בסופו של דבר, התערובת במקום שבו היא לא צריכה להיות. לכן זה באותו הגדר. כן. שומר שמיטה ויובל, ונזהר מעבודה זרה ומכל התלוי בה. מה זה קשור פה? איך תקעו פה את שמיטה ויובל באמצע? אם כבר דיברנו על איסורי כלאיים, אז זה מצווה שייכת אל האדמה, באופן אסוציאטיבי, מתחבר לזה גם שמיטה ויובל. כן. המילה חסיד פה, כפי שציינתי מספר פעמים, איננה זהה למשמעות של המילה הזאת בשאר הספרות היהודית. אלא חסיד פה, כפי שהסברנו מספר פעמים בשיעורים האלה, ואתה הקשבת לשיעורים האלה, חסיד פה הכוונה האדם המוסרי. בסדר? טוב. אכן, כלל גדול כשלומדים ספר כלשהו ביהדות או בכלל, תמיד צריך לדעת מהו עולם המונחים, כן? הלקסיקון שבו משתמש המחבר, ומה המשמעות של מילים אלה אצלו. בסדר. ונזהר מעבודה זרה ומכל התלוי בה, וכן הוא נזהר מדרוש אחר ידיעת הנעלם, אם לא על ידי נבואה אורים ותומים או החלומות הנאמנים. זה מעניין. בקשת ידיעת הנעלם נחשב לדבר מסוכן. זה מעניין? מה, וחירה לדעת? יש בגמרא, במסכת ברכות, סוגיה שלמה על השדים. יש שדים, איך הם נראים, איך עושים כדי לראות שדים וכו'. והתלמוד שמה אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, לא יכולנו לעמוד. כלומר, אם היינו רואים כל מה שיש מסביבנו, אי אפשר היה לחיות, היה זעזוע מתמיד. כן, אולי כשאתה עכשיו מניח את המרפק על השולחן, אולי אתה נכנס עכשיו לאוזן של איזה שד. אתה נורא מפריע לו. ופה אתה קלוקע לו את האצבע בעין. ממש מפריע לו. אז טוב שאתה לא רואה, נכון? טוב, מסביר הרב קוק שדברי הגמרא האלה נאמרו כדי לנחם את האדם על זה שהוא לא יודע את הכל. זה אחד הדברים המתסכלים. אני יצור שכל כולו דעת. אני יכול לדעת כל מיני דברים. אבל יש דברים שאני לא יודע. וכמה שאני יודע, תמיד יישאר תחום של בורות יותר גדול מתחום הידיעה. אומר הרב קוק, רצו רבותינו לנחם אותך. לומר לך, דע לך שזה טוב שלא כל דבר ידוע. כי יש דברים שידיעתן הייתה הורסת אותך. אז יש אופן של פנייה אל הנעלם. אם זה ידיעה אינטלקטואלית, זה דבר אחד. אם זה ידיעה שיש בה חיבור נפשי, זה כבר מסוכן יותר. למשל, כשאנחנו לומדים על עובדי עבודה זרה. אז יש מסכת עבודה זרה. מה לומדים במסכת עבודה זרה? לומדים איך עובדי עבודה זרה עובדים. הנה, אתה רואה, התלמוד מלמד אותך עבודה זרה. כן, אבל אתה לומד את זה כן, בשביל שלא תעבוד, וזה גם צורת הלימוד היא צורה שבה אין נגיעה נפשית. אבל ברגע שיש גם סימפתיה, וזה עובר דרך האומנות, ודרך הרגש המיוחד והדינמיקה הקבוצתית, אז יש כבר יותר פעולה לנפש, לכן השמירה צריכה שמה להיות יותר גדולה. כן? יעשה הרב עימדי חסד וייתן משמעות וערך גם לקיום מצוות כגולם, וייתן גם, אם אפשר, אופק לקיום המצוות באופן המתואר. טוב, אני לא יודע מהו האופן המתואר, אבל אתה רוצה שאני אלמד זכות על קיום מצוות כגולם. בבקשה. אדם רשאי לקיים מצוות כגולם, אם הוא רוצה. הרי זה בסדר, הרי חיוב המצווה מחייב אותנו בין שאנחנו מבינים את טעמה, בין שלא מבינים את טעמה. זה נכון. וזה ברור שאי ידיעת הטעם יש בזה חיסרון, כי הרי איך אומר הנביא, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה, והנביא הוא מלא קושיות ומלא ביקורת חריפה על הדבר הזה. אלא שלפעמים יש שהאדם זה דרך עבודתו, הוא זקוק מבחינת תיקון הנפש שלו להיות במצב של גולם. אז אנחנו נאמר, בסדר, זה כמו אדם שלוקח תרופה. הוא זקוק, זה עבודתו המיוחדת. זאת לא הדרך לרבים, אבל הוא זקוק. בשבילו לא לחשוב יותר מדי, כי הוא חשב יותר מדי וזה בלבל אותו. אז אומרים, קיים מצוות כגולם. בבקשה. כי הדרכה חינוכית כוללת, ברור שהדבר הזה איננו ראוי. טוב, אתה רואה, השתדלתי קצת ללמד זכות. איך אני בשבילך? טוב, הלאה. אז כן, אנחנו מדברים פה על ידיעת הנעלם. לפעמים כשאדם יותר מדי רוצה לדעת את הנעלם, הוא שוכח את ההווה. משל למה הדבר דומה? תורת הגלגולים, גלגולי נשמות. יש דבר כזה ביהדות או אין דבר כזה ביהדות? יש, יש. איפה זה נמצא? מה? האם היהדות מאמינה בגלגולי נשמות? אני לא שאלתי אם אחרים לא מאמינים או כן מאמינים. אני אמרתי, שאלתי שאלה פשוטה. האם היהדות, אני משתדל להיות ממש נקודתי, האם היהדות מאמינה בגלגולי נשמות? התשובה היא שכן. נגיד ככה, הזרם המרכזי של היהדות מאמין בגלגולי נשמות, למרות שהיו מגדולי ישראל דווקא שלא האמינו בגלגולי נשמות. שאלה הבאה, האם בהודו, בהינדואיזם, מאמינים בגלגולי נשמות? התשובה היא כן. עכשיו, מה ההבדל בין האופי הנפשי של הדיבורים על גלגולים ביהדות ובין ההינדואיזם? ההבדל הוא מאוד בולט. כשיהודי רוצה לדבר על גלגולים, הוא מנמיך את הקול, והוא מדבר על זה בשקט, ברטט ובזיע, באיזה פינה נסתרת של הבית מדרש. יש לי משהו להגיד לך על גלגולי נשמות. לעומת זה, בהודו, מדברים על זה בארוחת בוקר. אגב, אתה זוכר, לפני 35 גלגולים, אני הלוויתי לך כסף. מה עם זה? אל תדאג, עוד 217 גלגולים אני אחזיר לך תשלום ראשון. כן? זה האווירה. כן? ותגיד, למה נדפק לך אוטו? טוב, תשמע, זה מה שלי קרה לפני כל כך הרבה גלגולים. זה עכשיו, זה חוזר אליי בקרמה. כן? קיצור, האדם חי בתודעה מתמדת, יומיומית, הכרתית של תורת הגלגול. ומה הדבר הזה גורם? שאין התייחסות רצינית לעולם הזה. כי בסופו של דבר, זה לא כל כך חשוב להצליח את החיים. ממילא החיים ממשיכים אחר כך, ממילא יש עוד הזדמנויות, וממילא בכלל אי אפשר לתקן שום דבר, עד שלא מגיעים לנירוונה. אז תעזוב, בשביל מה? נירוונה. נירוונה זה מצב של ההתעיינות, התאפסות, יש כל מיני דברים. כן. אז זאת אומרת שדווקא הגיוס המרובה של הנסתר והנעלם יכול לחלות את הממשות של הריאליה, של ההווה. לכן בתורת היהדות, אף על פי שיש ידיעות נעלמות, אבל הן נלמדות בתנאים מסוימים, באופן שלא יביאו לזעזוע של החיים, אלא דרבה להעמקתם. ברור? אז זה מה שאומר כאן, שהחסיד, אני חוזר פה לדברי רבי יהודה הלוי, וכן הוא נזהר מדרוש אחר ידיעת הנעלם, אם לא על ידי נבואה, אורים ותומים, או החלומות הנאמנים. כלומר, זה לא שאנחנו נגד ידיעת הנעלם, אלא יש אופן בריא לדעת אותו, ויש אופן לא בריא לדעת אותו. ואינו, היה איזה אדם אחד שהיה רופא של האפיפיור, שכתב ספר על ספיריטיזם ודברים כאלה, איזה אוקולטיזם, משהו כזה. היה ספר בגרמנית. הוא חקר הרבה את כל הנושא של המפגש עם הנשמות, על הבאוב, והוא מגיע למסקנה, הוא היה איש מדע, שיש אמת בדברים האלה, אך לא בריא לאדם להיות מרוכז בדברים האלה. כן? צריך, עדיף שאדם יפנה אל הידוע ולא אל הנעלם. מתוך כמה שמובן את מובן האיסור בתורה לדרוש אל המתים. כן? שאסור לדרוש אל המתים. למרות שיש למתים הרבה מה לומר לנו. כן? אם היינו נותנים להם לדבר איתם. כן.
זה בעצם דומה לזה שאדם מנסה להתעסק במשהו שהוא לא מבין אותו.
לא, זה לא דברים שהאדם לא מבין אותם. זה דברים שאנחנו יכולים להבין אותם. ואף על פי שאנחנו יכולים להבין אותם, ההתעסקות היתרה בהם, או בדרכים של קיצורי דרך, זה גורם נזק לנפש. אבל, כמו שלמשל, אנחנו מסתירים את עירומנו, כן? עירומנו, הגוף. אנחנו מלבישים אותו בבגדים. מה, אתה לא רוצה לדעת מה יש מתחת לבגדים? אני יודע מה יש מתחת לבגדים. אבל לא צריך כל הזמן לדבר על זה. זה הכוונה. זאת אומרת שיש איזה מין סדר של הנפשיות שדורש שהמפגש עם הדברים, או הבלתי צנועים, או הנעלמים, או המיסטיים, יהיה לפי הדרגה. כן. קיצורי דרך, למשל, זה הספיריטיזם. מה זה ספיריטיזם? תשאל את מתן, הוא יודע. מה? אתה לא יודע, אז למה לא שאלת מה זה? אה, בסדר. זה העלה בעלת נשמות. ספיריטוס, כן? בלטינית זה רוע. אז העלה באוב, דברים כאלה. כן? הכרתי פעם על איזה מאמר שכתב ארכיאולוג על בית כנסת שהוא חקר בגליל. יש בתי כנסת עתיקים בגליל, והיה איזה בעיה, היה לו איזה בית כנסת עתיק בגליל שהוא לא ידע לתארך אותו. הוא היה מהתקופה הביזנטית, אבל הוא לא ידע בדיוק את מתי הוא נבנה. אז הוא ידע שמה שיש שתי בנות, לא בנות שירות, אלא בנות מתנדבות באתר הארכיאולוגי שעוסקות בספיריטיזם. אז הוא אמר, וואי, יש לי פתרון. הוא ראה שם בכתובת על הפסיפס, היה השם של מי שנידב את הפסיפס הזה. אז הוא אמר להם, תעלו אותו באו ותשאלו אותו מי הוא, מאיזה תקופה וכו'. אז למחרת הם באו אליו, אמרו, תשמע, אמנם דיברנו איתו, אבל לא הבנו מה שהוא אמר, כי הוא דיבר בארמית. כן, טוב. זה נכון, זאת
אז. בעצם נכון לומר שהאל יצר לנו פה בעצם סדרי הנהגה מסוימים, שבעצם מאפשרים לאדם לצאת מהכוח אל הפועל, ובואי שאדם מנסה איכשהו לשבור את חוקי הטבע,
זה לא שבירת חוקי הטבע, זה שימוש לא נכון בחוקים האלה. זה כמו שבשל אדם רוצה להיות שמח. אז יש כמה דרכים, או לעשות דברים שמשמחים, או לשתות יין, שזה גם עושה אותך שמח. ואתה משיג, גם כן שמחה, אלא שהדבר גורם לנזקים אחרים.
כן, שובר את הטבעיות הנפשית.
כן, בדיוק. זה מה שאומר כאן. אם לא על ידי נבואה, או אורים ותומים, או החלומות הנאמנים, ואינו פונה אל קוסם, ומחשף, או חובר, ומעונן, ומנחש. כן, כל אלה סוגי כישוף שונים. מה זה חובר? חובר זה, הוא מנגן לנחשים, כן? עושה כל מיני קשקושים עם נחשים. כן. מתרחק הוא מן הזיוות והנידות, כן, זה הלכות נידה. בהלכות נידה יש הרבה טהרה לנפש וטהרה לגוף. ברור. אז שני אופני איסור יש בנידה, או נידות או זיוות. פרטיהם, זה לא העניין כאן, זה הלכות טהרה. מבעלי חיים טמאים במאכלו ומגעו. מה זה בעל חיים טמא? זה הרשימה של של הבעלי חיים שהתורה אוסרת באכילה. מה הבעיה במגע? כן, אין הכוונה שהוא לא נוגע, כי הרי מותר לגעת בבעל חיים תמת, וכי לא מצאנו צדיקים שרוכבים על סוסים או על חמורים? הרי הסוסים והחמורים הם בעלי חיים תמיים, ויש גם כלבים וחתולים, לא? אלא הכוונה מגע בנבלתו, והנבלה של הבהמות האלה מתמת. אז אם האדם רוצה להיכנס למקדש, למשל, או לאכול בתרומה, הוא צריך להיטהר מהמגע הזה. לא, זה לא שזה איסור מוחלט, כן? בבקשה.
מגע של בהמה טהורה הוא לא מתמה?
מה, בהמה... פרה מתה. תלוי איך היא מתה. אם היא נשחטה, אז זה מה שאתה עושה, למשל, בשבת. שאתה אוכל צ'ונט, כן? אתה אוכל פרה מתה. כן? או גבייה של תרנגולת, קוראים לזה שניצל. כן? מה? נבלת בהמה טהורה, כן, היא מתמת. יש אופן, טוב, יש אופני הטומאה. זה בשביל זה יש סדר טהרות. אנא, לימוד אותו, תחזור אליי. כן. ומנגע הצרעת. מה זה נזהרים מנגע הצרעת? שלא נכנסים למצב שהאדם מצורע. או שהוא שומר על ההלכות של טומאה וטהרה קשורות למצורעים. ונזהר מדם ומחלב, שהם חלק מאישי השם. כלומר, למה אסור לאכול דם ואסור לאכול חלב? בגלל שזה, מה?
אדם הוא הנפש.
ואז מה אם הוא אדם הוא הנפש? למה שאני לא אוכל נפש? למה שאני לא אוכל נפש? אתה רוצה להרגיז אותי? שמעתם מה שהוא אמר? כי כתוב בתורה. השאלה היא לא אם זה כתוב בתורה או לא, השאלה היא למה זה כתוב בתורה. אנחנו רוצים להבין למה התורה אומרת את מה שהיא אומרת. כן? כי להגיד ככה כתוב בתורה, אז אתה יודע, היה לי פעם רב אחד שאמר, כשהיו עונים לו, כך, כי כך כתוב, הוא היה אומר, אתה כך כתובניק. אז מה, כך כתוב? כן? כלל גדול הוא, זה לא בגלל שהדבר הוא כתוב שהוא אמת, אלא זה בגלל שהוא אמת שהוא נכתב. אז אם בגלל שהוא אמת אז הוא נכתב, אז צריך להבין מה האמת. בסדר? לכן אני שואל עכשיו, למה אדם אסור? אבל אומר, כי אדם הוא הנפש. ואני שאלתי את ידידיה, אז למה שאני לא אוכל נפש? התשובה היא, כי זה מיוחד למזבח. כלומר, היותר גדול, היותר משובח, כל חלב לשם, אנחנו נוטים את היותר משובח אל ריבונו של עולם. זה הכוונה, כן.
באמת, מאה וטהורה, מה ההבדל באמת?
מה ההבדל בין דיני?
למה התורה ציוותה על עז לאכול ועל חמור לא לאכול?
למה התורה אמרה שאפשר לאכול עז? והיא אמרה שאסור לאכול חמור. עד כאן שאלתך, הבנתי?
אבל לא בהקשר לסימנים, כזה שיש לו סימנית טהרה וזה אין לו סימנית טהרה. מה עומד מאחורי זה?
סליחה, למה שאני לא אענה לך בגלל הסימנים? למה לא?
כי זה ציווי של התורה, כך כתוב התורה, זה בדיוק שאמרנו לך.
אני לא מבין מה שאתה אומר, רגע. כשהתורה אומרת, למשל, שבהמה שמפרסת פרסה ושושת ססה פרסות, ומעלה גרה היא מותרת באכילה, ושאיננה שושת ססה פרסות, ואיננה מעלה גרה היא טמאה, האם היא אמרה את זה רק כדי שנזהה מהי הבהמה הטמאה ומהי הבהמה האסורה, או שהיא בזה גם נתנה טעם? הלו? אני שואל אותך. כשאדם נשאל, מן הנימוס לענות, מה אתה אומר? אולי יש בזה טעם? אני אסביר לך. למשל, הרי בעלי חיים, הם באים מהטבע, נכון? הטבע הוא אלים. נכון? זה אלים, הטבע. יש שם חיות. הכפירים שואגים לטרף. זה דבר מזעזע. כן? אז השאלה היא, האם זה טוב שהאדם, שהוא ישות מוסרית, יבוא במגע עם האלימות הטבעית? ברור? התשובה היא שזה לא בריא. לא טוב שאני אזין את עצמי בדברים שמקורם באלימות הטבעית. אתה איתי? כן. לעומת זה, אם בעל חיים מעלה גרה, אז יש פה שבירה של המיידיות של, של, של הטבעיות. כי הרי האריה הוא טורף ואוכל מיד. לעומת זה, הבהמה שמעלה גרה יש לה זמן. נכון, אמנם היא אכלה, אבל עכשיו היא מעכלת את זה עוד פעם. אם יש לה פרסאות כדי לבעות, אבל זה סדוק. סימן שיש איזו הקהיה של האלימות הטבעית. ברור? אז לכן התורה אמרה, את זה אפשר לאכול, את זה אי אפשר. מובן? אז זה לא כך כתוב בתורה, אלא זה טעם שהתורה נותנת. ברור? כן. אה? הרי אני לא מבין, שאתה שוחט פרה, אתה לא נוטל את נפשה?
אלא אם כן, מישהו עשה, ציווה אותי.
אבל אני לא מבין, אבל אתה לוקח, אתה נוטל את נפשה, נכון? לא יודע אם ציווה או לא ציווה, אבל אתה נוטל את נפשה. אז אם כבר מותר לך ליטול את נפשה, למה שלא תאכל את נפשה? זאת השאלה. לא, אבל אני לא מבין, אבל זה לא נכון. מותר לי לשחוט פרה, ואף על פי כן אסור לאכול את נפשה. נכון? כשאנחנו אוכלים סטייק זה, אנחנו לא אוכלים את הנפש. אדם הוא הנפש, את האדם אנחנו לא אוכלים. מובן? אדם אנחנו שופכים על גבי המזבח. אדרבה, זה הרובד העליון של הפרה, הנפש. כן, ודאי. ולכן הוא מיוחד למזבח. בסדר? זאת אומרת, כי זה, זה מה ש, זה כתוב, שאדם הוא הנפש, ואני נתתי אותו לכם לחפר על המזבח. אז איך אתה יכול לקחת דבר שעניינו לחפר על נפש האדם, ואתה מאכיל את עצמך בו? כן.
יש כאלה שאומרים שלא כדי יכול לכבד, כאילו, אולי, שאני,
כאילו,
זה לא
בעצם
הבריאותי, גם
בגלל
אדם, כאילו,
הטעם של
אדם בא, זה אולי
מקור בנפש? לא, יש כאלה שנמנעים מאכילת כבד מסיבות אחרות לגמרי, לא בגלל שזה דומה לאדם. מה?
מסיבות בריאותיות בעיקר.
לא, לא, אבל יש גם סיבות רוחניות לאי אכילת
כבד.
אוף, גם לי מותר לדבר פה, לא רק לכם. בקיצור, יש כאלה שנמנעים מאכילת כבד ומוח ולב מסיבות שעל פי הקבלה. מפני הגלגולים שיש בתוך האיברים האלה. אז מי שהנהגתו על פי הקבלה, באמת יימנע. אבל לא מדובר פה על פי הקבלה. לפי הנגלה, מותר. זה שזה דומה לדם, אז מה אם זה דומה לדם? התורה היא תירה, מותר. כן. כך כתוב, לא?
שדגים, לפי זה אתה מוציא שהם פחות אכזרים, מסתבר
בקסקסת. הדגים, הדגים זה פשוט מאוד. דג שיש לו קסקסת, הוא סנפיר, זה דג שבו, שהתוכן של המוסריות של החיים הרבה יותר בגלוי. קודם כל, הוא לא בולע כל דבר, יש לו קסקסת. יש לו הגנה. מצד שני, הוא לא כופל שמרה, ויש לו סנפיר. כלומר, להיות רק בתנועה או רק בהתגוננות, זה מביא תומעה. אבל אם יש לך גם הגנה, ויחד עם זה החיוניות נשמרת, קסקסת וסנפיר, אתה יכול.
סתם קריש יש לו גם את זה וגם את זה, לא?
סתם קריש, יש לו סנפיר, אין לו קסקסת. אבל מותר מעורו לעשות תיק או נעליים. כן? מה? זה דברים פשוטים, לא מקור. אמרתי שסדיקת הפרסה זה הקהיה של האלימות. כן, הרעיון של הפרסה והאלימות, אני שמעתי מהרב לוי נחמני, זכר צדיק לברכה. כן. לגבי הקסקסת והסנפיר, זו סברה פשוטה. כן. טוב, נמשיך. מה שור נגח? שור נגח הוא אלים, לכן לא אוכלים את בשרו. ולא יאכל את בשרו. נכון? למרות שהוא פער. נכון? כן. השור יסכל ולא יאכל את בשרו. פשוט מאוד. אגב, איך זה יכול להיות שהשור הוא נגח? כתוב, ואם שור נגח הוא... מתמול שלשום. מה זה מתמול שלשום? זה לא פעם ראשונה. יש לו היסטוריה קודמת, בגלגול הקודם. הרי זה לא מובן. הרי איך אפשר להביא? זה רק תמוע מאוד. לוקחים שור, רוצים לסקול אותו כי הוא הרג אדם. אז כמה צריך להיות בבית דין? 23 דיינים כדי לסקול שור אחד. כמו דיני נפשות של אדם. ולא עוד, אלא צריך להביא אותו לבית הדין. כן? אורי הנאשם... יעמוד על רגליו. מו, מה זה? כן? אם אתה לא מקבל את הרעיון של הגלגול, זה נראה מגוחך לחלוטין. כן? נכון, אתה צודק. לכן אסור לדבר על זה. נכון. טוב, בואו נמשיך הלאה. אבל יש דברים שבכל זאת זה מתבקש. אם לא, זה חסר משמעות לחלוטין, הסיפור הזה. מה? לקחת פרה, להביא עוד. תרנגול הרי סוקלים, כן? תרנגול שהרג תינוק, כן? אז מה עושים? מביאים אותו לבית דין, 23 דיינים מזוקנים, שלמדו 30 שנה בישיבה, הם צריכים עכשיו לדון מה עושים עם התרנגול הזה. זה פשוט... טוב. כן. הפרסה שסועה מורה על הקהיה של היסוד האלים בטבע, כיוון שזה חתוך. לא, זה לא שזה פחות כואב, זה מורה על כך. זה מורה על איזה מאמץ של החיוניות הטבעית להישבר. נכון, אפשר להגיד רעיון. טוב, אולי נמשיך. אז אם כן, אני שוב חוזר לדברים, כל מה שאמרנו, כתוב כאן, ונזהר מדם ומחלב, שהם חלק מאישי השם, וזהיר הוא להקריב כל קורבן שיתחייב בו על עבירה בשוגג ומזיד, וכן, כל שיתחייב בו בפדיון, אגב, מה זה קורבן שמתחייב על עבירה בשוגג ובמזיד? אתם יודעים כמה זה עולה קורבן? נגיד סטנדרטי, כבש. 1,300? עלה כבר בזה, נכון.
1,200.
כן. אז אדם, אני יודע, קם בבוקר של שבת, שכח לגמרי, חשב שזה היום יום רביעי, עשה לעצמו קפה, אומרים לו, שבת היום, חשבתי שהיום יום רביעי. כן? יאללה, כמה זה עולה? 1,300, 1,200. כן? צריך להביא כבש. וואלה, פעם הבאה הוא ייזהר. טוב, שלא לדבר על זה, שהוא צריך להביא אותו אחר כך למקדש, זה גם לוקח זמן. יום עבודה הוא צריך לבטל. מה? אתה אומר שהיא יותר ביקוש, אז לא יודע. קיצור, אבל צריך להסתובב גם עם הדבר הזה, זה לא פשוט, זה לא כך נקי וזה, באוטובוס לא רוצים להעלות אותו. וכן, כל שיתחייב בו, פדיון בכור, ובבחורות, ועל כל לידה שתהיה אצלו, וכל קורבן ומנחה, על זיוות וצרעת הנראות אצלו, ומלבד אלה נזהרו בחיובי מעשר ראשון ושני ומעשר עני, והרעיון שלוש פעמים בשנה, וקורבן פסח וכל דיניו, שהוא קורבן השם, וחייבו כל אזרח בישראל, וכן יקיים מצוות סוכה ולולה ושופר, וכך הוא נזהר בכל הכלים שיש בהם צורך מצווה, בכלי הקודש התיאורים המשמשים למנחות ולקורבנות הללו, ובכל קדושה וטהרה שהוא חייב בהן, וכן נזהרו מפאה ומעורלה ומקודש הילולים, כללו של דבר שומר הוא כל שאפשר לו לשמור מן המצוות האלוהיות. למען יצדק באומרו, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. נוסף על הנדרים והנדבות והשלמים וכל נזירות שקיבל עליו, אלה וכיוצא באלה הם המצוות האלוהיות, שרובן מוצאות שלמותן בעבודת כהנים. זאת אומרת, אם תשימו לב, למרות שיש תוכן חברתי סוציאלי בחלק מהמצוות שהוא מנה, אבל הדגש המרכזי פה שהן מצוות אלוהיות, שהן בעלות אופי פולחני. כן. קודש הילולים. מדובר על נטע רבעי. כן. נטע רבעי? אתה לא יודע מה זה? תשאל את מתן. אתה לא יודע מה זה נטע רבעי? אתה לא רוצה. זה אחרי שלוש שנות אורלה, או בקרם או בשאר עצים, תלוי לפי הדעות השונות, אז היבול של השנה הרביעית צריך להיאכל בקדושה בירושלים. זה נקרא קודש הילולים. כן. מה? זה הנטע הרבעי, כן, של השנה הרביעית. אבל למה דווקא דרך התחום האזוטרי של שדים באו חז"ל לנחמנו שאיננו יכולים לדעת הכל? כי זאת האמת, מה נעשה? זה נכון שבעתיד יותר לעם ישראל לאכול בשר חזירים? אם כן, מה הסיבה? זה כמו שכתוב בתורה. והחזיר, כי מפריס פרסה הוא, והוא גרה לא ייגר, תמה הוא לכם. זאת אומרת, כל זמן שהוא לא מעלה גרה, הוא תמה. אבל אם החזיר יעלה גרה, אז זה כבר יהיה משהו אחר. אז זה כבר לא החזיר שהתורה אסרה אותו. הוא עם מפריס פרסה, הוא מעלה גרה. לכן נקרא חזיר שעתיד לחזירו לישראל. אמנם המקור של הדברים האלה לא ידוע, זה מובא באור החיים, ובעוד איזה מקור אחד מאוחר, אבל יש אומרים שאלו היו מדרשים קדומים שעבדו לנו, ויש אומרים שזאת חדירה נוצרית, איך תדע. כן.
זה לא דבר רעיוני, או שכאילו זה דבר רעיוני, או דבר שהוא
יגיד? שאדום עתיד להתקן. כן, אדום זה החזיר, והוא עתיד להתקן. יכול להיות גם. כן. מה, בסייעתא דשמיא, מה הטעם של מקובלים שאינם אוכלים כבד תודה? אני הסברתי. למה? אמרתי, יש כל מיני חששות, גלגולים וכדומה, אבל לפי בעלי הנגלה, אין כל בעיה, לכן תמשיכו לאכול כבד, בכיף. ודאי שכבד עוף אין בעיה. כן. רעיון, באלף. הכוונה, מצווה להביא קורבן כשאדם נראה בעזרה ברגלים. בסדר? אלו דברים שלהם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון. הרעיון, להיראות בעזרה. שיש מצווה להיראות ולהביא קורבן בראייה. זה נקרא עולת ראייה, שאדם מביא. כן. יכולתי להגיד לך שתשאל את אבישי, כי הוא בטח יודע מה זה, כיוון שהוא לא שאל. אבל הוא מעדיף להעביר את זה למתן, שירשום. טוב. אז זה המצוות האלוהיות. עכשיו שימו לב שהוא שם אותם בראשית הרשימה. כן? בניגוד למשל למה שאפשר לראות במגמה הפדגוגית של הרמב״ם. אצל הרמב״ם עיקר ההדגשה במצוות זה דווקא המצוות מה? מעשיות? למה מעשיות? זה לא מצוות מעשיות מה שקראנו כאן, זה מעשי מאוד, אלא לא לזה התכוונתי. ההדגשה ברמב״ם היא קודם כל על המצוות הרציונליות, זאת אומרת מצוות שטעמן גלוי בעיקר מבחינת התיקון החברתי, שהתיקון של החברה דורש אותה. נוסף על כך, המצוות הפולחניות באות במעלה שנייה. כלומר, לפי הרמב״ם, קל לי להסביר לך מדוע יש מצוות חברתיות, ואני צריך להסביר לך למה יש גם מצוות פולחניות. אצל רבי יהודה הלוי זה בדיוק הפוך. המצוות הפולחניות הן במקום הראשון. מדוע? כי הן באות לאשרות שכינה בישראל, וזה דווקא צריך לבוא באופן בלתי מושג לאדם, לעומת המצוות החברתיות שהן משותפות לפילוסופיה הכללית ולדתות וליד. אף על פי כן גם הן חלק מן המצוות. אז אני קורא עכשיו בפנים. אשר למצוות החברתיות, הלא הן, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך וכיבוד אב ואם ואהבת לרעך ואהבתם את הגר, לא תכחשו ולא תשקרו, וההתרחקות מהנשך והריבית, והזהירות במוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק, ועזיבת הלקט העוללות והפערות לעני, וכל המצוות הדומות לאלה. ככה הוא אומר, זה גם בכלל העבודה של החסיד, אין צורך להאריך בזה, זה מובן מאליו. אשר למצוות השכליות, יש לנו שלושה סוגים. שכלי, אלוהי, חברתי, שכלי. מהן המצוות השכליות? הלו הן, מהן, אנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך, ולא תיסה, ונוסף עליהן האמונה שנתבררה בתורה הזאת, כי האלוה התברך צופה ויודע צפוני בני אדם, כלומר האמונה בהשגחה. ועל אחת כמה וכמה מעשיהם ואמרותם, וכי הוא גומל להם כמעשיהם הטובים או הרעים, וכי עיני השם משוטטות בכל הארץ. זאת אומרת שמעשה בני האדם אינם עזובים לידי המקרה, אלא יש עליהם השגחה. כן. בבקשה, דבר.
המצוות מחלקות לשלושה, עכשיו אמרנו, להיות
חברתיות. נכון, אז מה?
יש לך מקום שהחבר גם אומר מצוות שמיות.
שמיות ושכליות.
שמיות ושכליות זה...
יש שני סוג... כן, החלוקה שמובאת ברבנו סעדיה גאון, שיש מצוות שמעיות ומצוות שכליות. כן, זאת אומרת שהשמעיות זה כמו האלוהיות, שטעמן הראשוני לא גלוי. בסדר? זה חלוקה קצת שונה, אבל בכל זאת יש הקבלות. טוב. בכלל, החלוקות האלה לא מחייבות אותנו באופן אבסולוטי. זה עוזר לנו ללמוד. אבל לא צריך להתאפס אלה, הקטגוריות האלה כאילו שזה תורה מסיני ואי אפשר להזיז את זה וכו'. ולכן הרמב״ם, למרות שהוא השתמש במושגים של רבנו סעדיה גאון על מצוות שכליות ושמעיות, הייתה לו ביקורת על המוחלטות של החלוקה הזאת.
יש מצוות שיכולות לעבור בין...
כן, הוא אומר, יש מצוות שעוברות מפה לשם, זה לא אבסולוטי מוחלט. כן.
יש לי משהו, יש מצוות לא תחמוד, כאילו?
האם יש סיבה שהוא ישמיד את לא תחמוד? בוודאי. כי לא תחמוד זה שייך למוסריות, שזה עוד לפני זה. הרי פה מדבר על העבודה של החסיד. רגע, הוא מדבר פה על החסיד. אז הוא דיבר איתנו לפני כן על זה שהחסיד מתקן את מידותיו. אחר כך שהחסיד מתקן את מעשיו. אז לא תחמוד זה שייך למידות. לעומת זה, ואהבת לרעך כמוך זה שייך למעשים. כן, ואהבת לרעך כמוך זה מצווה מעשית. שאני צריך לעזור לו בשעת צרתו, אני צריך, אני רואה קשה לו, אני יודע, לעלות במדרגות, אז אני תופס אותו ביד. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. ולא רק בלב.
לא
תסנא, יכול להיות שזה בכלל המוסרי, כן, נכון.
מה זה בדיוק שכליות?
שכליות זה מצוות ששייכות לתחום הרוחני, התיאולוגי. אז לא תסנא שם השם אלוהיך לשווא, זה גם כן דבר רוחני. כי סך הכל מה עשיתי? אמרתי. כן, אבל אמרתי, אבל צריך לדעת מה אני אומר. כן? בבקשה.
מה החלוקה הזאת נותנת פה לטיעון?
הוא רוצה להסביר מהו סדר העבודה של החסיד. אז החסיד הוא קודם כל תיקן את מידותיו, זה ראינו קודם. ועכשיו יש לו מעשים. עכשיו, הוא נותן בכורה דווקא למעשים האלוהיים. זה עיקר החינוך שהוא רוצה פה לחנך. שההתקשרות אל הנבדל זה העיקר אצלו. ומתוך כך גם יש ערך לחברתיות ולשכליות. כלומר, השורשי יותר חשוב מן המובן. למשל, אם מישהו אוהב את אשתו, אז אם הוא יותר מדי יחשוב למה הוא אוהב את אשתו, זה יעכב את האהבה. כי האהבה היא למעלה מן הסיבות. נכון, שאחר כך הוא יכול לתת כל מיני סיבות, היא עושה תפוחי אדמה, משהו, אבל זה משני.
זה
מה שהוא עושה. לכן הוא מתחיל קודם כל מן האהבה, שזה המצוות האלוהיות, אחר כך הלמה של האהבה, שזה החברתיות והשכליות. מובן? כן. אני לא הבנתי, מה הקושיה של הכוזרי? אין פה שום קושיה. אני לא הבנתי. מה שאתה אומר כאן, הכוזרי לפני כן לא הקשה שום קושיה. הכוזרי רק אמר שהוא רואה שחלק מהמצוות הן נפלאות כי הן שומרות על העם. זה הכל. ולמרות שלא הייתה שום קושיה, החבר המשיך לדבר. הוא אמר, עכשיו אני אגיד לך מה עושה החסיד. זה הכל. כן.
זה קשור שהמצוות האלוהיות הן מיוחדות דווקא לעם ישראל? הן גדול כותב?
כן, נכון. נכון, מיוחדות דווקא לעם ישראל. הרב הזכיר שמותר לעשות מעור קריש תיק. שאלה. היחס התורה, או יחס התורה, לשימוש ואכילה של חיות מוגנות. האם באמת אכפת לתורה מהכחדת הקרישים דולפינים? יש בתורה הנחיה כוללת שנקראת לא תשחית. בל תשחית. אז זה ברור שאף על פי שאתה לא חייב דווקא שאי אפשר להכניס את זה בדיוק לתוך הנעליים של השולחן ערוך. אבל כזהירות כוללת שלא להשחית את עולמו של הקדוש ברוך הוא. מצאנו במדרשים שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם כשברא אותו, ראה שלא להשחית את עולמי. האם בחזיר חוזרות נשמות בגלגול, ולכן נתינת ביס בחזיר כמוה כנתינת ביס בנשמה העבודה? אדרבה, אם זה היה בגלגול, אז היה מצווה להרבות בביסים. טוב, נמשיך. לפי זה, אין החסיד, שימו לב לפני כן במצוות השכליות, שחלק מן המצוות השכליות זה האמונה בהשגחה המיוחדת שיש על האדם. מה משתמע מזה? שאין השגחה מיוחדת על בעלי חיים. כלומר, בזה רבי יהודה הלוי והרמב״ם זהים, שהשגחה איננה שווה. שלא כמו האמונה החסידית שיש השגחה על המסלול של כל עלה, שנושר מן העץ. נכון? כאן רבי יהודה הלוי והרמב״ם וגם הרמב״ן סבורים שיש הבדל בזה. על העלים אין השגחה, על האדם יש השגחה. כן. לפי זה גם יכול להיות הבדל בהשגחה בין יהודי לגוי, בין צדיק לרשע, בין חכם לטיפש וכדומה. כלומר, ההשגחה היא פעולה מדורגת, פירמידלית. כן.
אם ההשגחה היא על האדם, אז צריך השגחה משנית של הטבע.
נכון, לפי זה יש גם השגחה משנית של הטבע. כלומר, אם מגיע לאותו אדם שישבור את רגלו, ויש השגחה מיוחדת לאותו אדם, אז גם קליפת הבננה שתזדמן, אף היא הייתה בהשגחה. אבל זה רק לפי צורך האדם.
כן, אבל זה נגזרת שגם
הטבע מושגח. גם הטבע מושגח באופן עקיף, לא באופן ישיר. זה אופן אחר של השגחה. לפי זה, למשל, יש דגים באנטרקטיקה שאין עליהם כלל השגחה. דגים שבולעים דגים אחרים, ואיך אפשר לומר? לא אכפת. בולעים.
מה זה אומר
שהם
משגחה? לא
צריכים
אותם בעולם?
לא, צריך שיהיו דגים. רק הדג הזה, זה לא משנה. נגיד, אתונה היא מאוד רעבה, אז היא אוכלת סרדינים. השאלה האם הסרדין הזה יימלט והסרדין הזה לא יימלט, אין על זה השגחה. יש השגחה כללית שלא כל הסרדינים נאכלים על ידי התונות, כדי שלא ייעלמו סרדינים מן העולם. כך שאם יישאר סרדין אחד בעולם, תהיה עליו השגחה פרטית.
לא נזר מזה ישירות שיש גם השגחה פרטית, כי אם השם דואג שלא יאכלו כל הסרדינים מכאן, שהוא קובע שזה יאכל וזה לא.
לא, אז זה לא. זהו שלא. יש השגחה כללית שיהיו סרדינים שינצלו. אבל לאו דווקא הסרדין ההוא. אלא אם כן, כפי שאמרתי, אם יישאר סרדין אחד, אז הקדוש ברוך הוא ינהג איתו ברחמים, כלשון שר דין. כלומר שהדין יסור ממנו. הלאה. מה? מה זה? מה המשמעות של ההבחנה הזאת? מה זה חשוב לנו? זה מעמיד את האדם במצב של אחריות. אנחנו אחראים על הגורל שלנו, הגורל האדם. טוב, לפי זה אין החסיד עושה מעשה, חושב מחשבה ומדבר דבר, בלא שיאמין כי יש עין רואה אותו וצופה עליו וגומלת לו על הטוב ועל הרע, ופוקדת עליו כל מעוות בדיבורו ומעשהו. ולכן הוא הולך ויושב כי ירא וחרד, המתבייש לעיתים ממעשיו, כשם שהוא שמח ונהנה ובא להתרוממות הנפש בעשותו את הטוב. ופסתו בעול עבודת האלוה, יראה את עצמו כי גומל לאלוה על טובתו. כללו של דבר, מתוך אמונתו, מקיים החסיד את מאמר חכמנו, הסתכל בשלושה דברים, ונתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אגב, מהו הספר שבו נכתבים המעשים? האדם עצמו. רואה הוא כטענה נכונה את דברי דוד, הנוטע אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. ואת כל דברי דוד במזמור, השם חקרתני ותדע. כי בהסתכלו בעבריו, מוצאו את כולם ערוכים בחוכמה, בהנהגה, בסדר ובשיעור. והוא רואה אותם נשמעים לרצונו, גם בשעה שאין הוא יודע כלל, מה מהם צריך הוא להניע, למשל, ברצותו לקום, מוצאו את כל האיברים כעוזרים מצייתים, שהספיקו להקים את גופו בלא שירגיש הוא בהם, והוא עדין ברצותו לשבת או ללכת או להימצא באחד משאר המצבים, ולזה רמז דוד באומרו, אתה ידעת שכבי וקומי, אורחי ורבעי זרית, וכל דרכי הסכנת. וגדול מזה, ודק ועמוק ממנו, הוא עניין כלי הדיבור. אתה מוצא את התינוק, מדבר. כל שהוא שומע, בלי אשר ידע באיזה עבר ובאיזה שריר ובאיזה עצב עליו לדבר. וכן כלי הנשימה לגבי נעימות השיר. כי האדם בשירו משתמש בכלים אלו ומכוונם בלי אשר ידע איכך היעשה זאת. כאילו יוצרם הממציאם לו מעמידם לשירותו בכל רגע שהוא צריך להם. ואומנם העניין כזה הוא או דומה לזה, כי דבר שבבריאה אינו דומה לדבר שבמלאכה. שבעל המלאכה עושה הרי חיים למשל, אף אם יעזוב אותם וילך לו, יוסיפו הרי חיים לעשות את המעשה אשר לא נועד. אפילו נגיד אם בונה הרי חיים מת. ואילו הבורא, בורא כל האיברים ומייחד להם כוחות, הוא גם המפעיל כוחות אלה בלא הרף עין. ואילו סילק מהם השגחתו והנהגתו לרגע אחד, אילו ניתן לנו לצייר אפשרות כזאת לעצמנו, כי אז עבד העולם כולו. אז יוצא לפי זה שאדם חש נוכחות אלוהית בכל אורחות הטבע. כי אורחות הטבע אינם רק שרשרת הנגזרת מן הסיבה הראשונה, הם גם העדות לנוכחות השפע האלוהי בהן, כך שיש פה מעין סוג של פנתאיזם מעודן. שאיך אמר רבי יהודה לוי, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. כן, מה אתה רוצה? מה?
אמרנו, אסור סתם להרוג לוויתנים וזה, כי צריך לשמור על הלב של הקדוש ברוך הוא.
כן.
והפסוק, אז מה הפירוש של הפסוק? הורדו בדקת הים. ולא רדיעה כאילו של בל תשחית.
אתה שואל. מצד אחד אמרנו שצריך להיזהר לו להרוג לוויתנים סתם כדי שלא ייקח את המין. מצד שני נאמר בתורה הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הבהמה רומסת על הארץ. אם נקבל את המשתמע משאלתך, אסור לעשות סלט, כי המלפפון הזה הלא אני משחית אותו. מצד שני כתוב שמותר את כל ירק עשב לאוכלה. מה תהיה תשובתך? אל תהרוג מלפפון מוגן. זאת אומרת, אם יש מלפפונים לרוב, ואתה תשאיר קצת מלפפונים שימשיכו את הדור הבא, אז זה מצוין. אדרבה, אתה מעלה את המלפפון, שעכשיו הופך מצומח לאדם. אשרי חלקו של המלפפון הזה, איך אני מקנה בו? לעומת זה, אם לא נשארו, אם על ידי הסלט שאתה תעשה, ייקחל מהמלפפונים מן העולם, יאמר לידך, הרף. אל תשחט. כן. מה יותר עמוק בדיבור לעומת שאר האיברים? פשוט מאוד. הדיבור הוא מבטא את הרצון. מה שאין כן שאר האיברים שאינם מבטאים את הרצון. דבר נוסף, הדיבור הוא מורכב מאוד. כלומר, אפילו בני אדם בשבטים פרימיטיביים ביותר, הם מדברים שפה שלמה, המורכבת מפעלים, שמות, הטיות, משקלים וכדומה. זאת אומרת שיש בתוך האדם, אפילו היותר פרימיטיבי, מורכבות שבאה לידי ביטוי שלא מדעתו. ההסבר הראשון שאני אמרתי הוא שהדיבור הוא גילוי נפש האדם, נגיד רצונו. שזה דבר שאיננו בא לידי ביטוי בשאר האיברים. בשאר האיברים יש ביטוי לרצון באופן עקיף. כלומר, אם אתה רואה אדם שמרים את ידו, סימן שהוא רצה להרים את ידו. אבל הביטוי הזה הוא עקיף. לעומת זה בדיבור אני יכול לקרוא ישירות מה שאני רוצה. כלומר, העצמיות לא הייתי ביטוי בדיבור. לכן, היהודים נוטים להגדיר את האדם בתור החי המדבר. שלא כיוונים, הנוטים להגדיר את האדם בתור החי המשכיל. מה אתה אומר? שמה שהדיבור? שהדיבור מבדיל את האדם משאר בעלי חיים. באנש לרוח ממללה. כן. כן, מה אתה אומר? אתה מצליח לשיר, נכון? אתה שר לפעמים. כן? או שאתה שר, או שלוקחים אותך מפה. אבל השאלה היא, איך אתה יודע לשיר בלי להבין שום דבר במתארי הקול? כמה אנשים שרים ומבינים בהפעלת מתארי הקול? לא מבינים, וזה עובד לבד. בסדר? יש פה משהו אינטואיטיבי בשיר. לא קשור למצוות. אנחנו מדברים פה על האופן שבו ההשגחה העליונה פועלת. שהיא עשתה את האדם מדבר, את האדם שר, והוא לא יודע למה. עד כאן להיום. שלום. מה?